שלום, שלום, בוקר טוב. אז בזמן שאני משתף, אתם יכולים לשתף גם. הייתם מאמינים? אז כן, אני יכול להגיד לכם ש פחות תיאורטית, רב דוב ברקוביץ' אמור להתארח כאן, מדבר איתנו קצת על תאגיד מדינת ישראל. בוקר אור, עופר. בוקר טוב, אביטל. אני פשוט ננסה לשתף. בואו נראה מה עובד. והמצב לא פשוט בכלל, כי אני רוצה להגיד לכם שלפחות כמו שזה נראה, ולפחות אם אני מקשיב לנאצים הקטנים, שמשחקים אותה כאילו החיים שלנו הם שלהם, וכאילו בקטע של בואו נשלוט להם בחיים, אז לפי איך שזה נראה, Downloads, יופי. בקיצור, לפי איך שזה נראה, הם מתקדמים בצעדי ענק. אוקיי, רק שתדעו את זה. סבאס, איזה באס. בוא נראה, open with. open with. לא נותן לי. טוב, נעזוב את זה. טוב, בוא נראה איפה אתם. הרב עוד לא הגיב לי, חבל. תכף אני אדבר איתו, לא יודע למה הוא לא הגיב, אמורים להיות שידור עכשיו להתחיל. עדי עוד לא איתנו למי שמברך אותה בבוקר טוב, ואני בטוח שהיא תקבל את הברכה. אני רוצה להתחיל בלהראות לכם איזשהו סרטון. הסרטון הזה, מגיע מאלה, מהפורום הכלכלי העולמי. אוקיי, אז שנייה, אני רק רוצה להזיז אותי מכאן, יופי. בוא נראה את הסרטון. הנה, כבוד הרב הצטרף, עוד רגע, כבוד הרב. רק להגיד שמודיעים לנו בסרטון הזה שהמחשבים של כולנו הולכים להיות מותקפים, תשתיות ייפלו, בנקים יקרסו, הם לא אומרים את זה בדיוק, אבל רשתות חשמל, תחבורה, ולכן כמו שיש וירוס COVID-19 בבריאות, בביולוגיה, יש גם וירוסים למחשבים, וסייבר אטאקס הולכות להיות, התקפות סייבר הולכות להיות דבר שגרתי ויש להיערך לו. ולמה הם מודיעים את זה, ומי שראה את השידור אתמול יודע, למה הם מודיעים את זה? כי הם מכינים את כולנו להפסקות חשמל, להפסקות מים, ולהפסקות בפעילות הבנקאית. והם כנראה גם מחבו מחשבים. כאלה ואחרים, של אנשים או של ארגונים שהם לא רוצים שידלקו אצלם המחשבים. להצטרף. בעצם מה שראינו קודם בסרטון הזה זה הכנה מנטלית, הכנה פסיכולוגית, לצעד הבא של COVID-19, לשלב הבא בתוכנית, וזה סגירה של תשתיות החיים שלנו, של משאבים, חשמל, מים, מזון, וכן הלאה. הדברים שהתרענו עליהם בחודשים האחרונים, זה השלב הבא. סוג של predictive programming נוסף. הבעיה היא שרוב הציבור שאנחנו חיים בקרבו, אין לו מושג שזה מה שעומד לבוא, וזה יבוא לו בהפתעה, וזה יוצג לו בתקשורת, כאילו זה ככה קרה, אבל זה הכל מתוכנן. שומעים אותי?
לא שומעים.
אתה יכול לדבר איתי בטלפון, טלפון, טלפון.
אני זוכר את הטלפון שלו בעל פה.
ראיתי, שלום, כבוד הרב, בוקר טוב, אתה איתך.
שלום, יוצאי, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה, קראתי לשידור תאגיד מדינת ישראל, עם הרב דוב ברקוביץ'. ואתמול, אופה, סליחה, אתמול קיבלתי מה ששלחת לי, אבל לא הבנתי את הקשר, אבל אני מדבר גם על זה. כן, הבמה שלך.
ברוך השם, בקשר למה ששלחתי לך, זה עדיין לא מבושל, זאת אומרת, אני שאלתי לך לגבי המושג של מפתח התקציב, במקרה הזה זה היה של בית הנשיא, מי שיצר את המושג של מפתח התקציב זה מישהו מסוים, ומישהו אחר שמפעיל אותו, פה זה מגיע מהבנים החופשים ומהוותיקן. לכן מפתח, הרי הסמל של הוותיקן הוא שתי מפתחות, אז לכן אני לא שלחתי לך עוד איך שזה מגיע עד האום, ומהאום מגיע לוותיקן. אז רק שלחתי לך משהו שהוא נקרא קצה רק.
אוקיי, אז זה לא משהו שאנחנו נשדר כרגע או נראה כרגע, נכון?
כן, אין מה להראות בינתיים. כן.
בסדר גמור, בסדר גמור. אם יש לך דברים להראות, אז אתה יכול לשתף מסך או לשלוח לי, אבל בסדר. אפשר להתחיל, בוקר טוב לכל מי שיצטרף עכשיו. כן, אז בעצם נושא השידור זה תאגיד מדינת ישראל, כי מה שרובנו לא יודעים, ואני שוחחתי על זה גם אתמול בשידור וגם בראיון שעשו איתי, מה שרובנו לא יודעים זה שאנחנו חיים במדינת ישראל, שבעצם רשומה כתאגיד, וחלק, הייתי אומר, חלק מהסיבות להפרטות בשנים האחרונות, הם על מנת שיהיה הרבה יותר קל מבחינה חוקית תאגידית, להשתלט על כל תחומי החיים שלנו. אני אשמח אם תוכל לשפוך על זה קצת אור, כבוד הרב.
טוב, אז הסיפור הוא ככה, מתחיל מזה שהאום הוא יציר כפיהם של הבונים החופשיים, ולכן גם מתת ארגונים שלהם, אונסקו, ארגון הבריאות העולמי, או יותר נכון ארגון המוות העולמי, כי זה התפקיד שלו, והאום בעצם נשלט בצורה שנשלט רחק מהוותיקן, כן, בונים החופשים, אילומינטי, זה בגדול. אז לכן מדינת ישראל רשומה בעצם באום, לא כחברה באום, אלא כחברה באום, תאגיד. וזה אומר שלגבי הזרמת כספים, למשל, או כל מיני הוראות, זה היא רק חברה שיש מלא חברת על, כמו חברת בת של האום. לכן היא מחויבת לכל מה שקורה באום. מה שאנחנו רואים לפעמים שישראל מרימה דגל אדום והמדינה וצרקת וואי, אני לא מקבלת את מה שאתם אומרים, אז זה תמיד יכול להיות רק אם יש גיבוי של טראמפ. אנחנו רואים שבאובמה לפני שהוא עזב, אפילו שכבר טראמפ היה אמור להיות הנשיא, הוא דאג במועצת הביטחון לא לתמוך במדינת ישראל.
נכון.
אז מה שרואים פתאום, או שידוע, שמגון אמר אום שמום, זה הכל היה בהסכמה. אין כזה דבר שמדינת ישראל יכולה לעשות משהו נגד האום, אלא אם כן יש לה איזה מעצמת על כמו ארצות הברית, שתומכת בזה, אז אין להם ברירה. אבל ככה מדינת ישראל כפופה לחלוטין לאום, זאת אומרת, לבונים החופשים, וגם כן לכל ההוראות. למשל, תן דוגמה, אנחנו מדברים היום על קורונה, אז לגבי, אנחנו יודעים את הבדיחה שכל המתים בקורונה, זה בעצם לא, הם לא מתים מקורונה, הם מתים מגזרות הקורונה, אבל גם מי ש... אז איך הם כותבים שזה קורונה? כי כל אחד עושים לו בדיקה. אני לא זוכר איזה פרופסור, היה תוכנית טלוויזיה, אמרו לי, שזה פרופסור מייעץ לקבינט הקורונה, הוא אמר, אם אדם מת, הוא עבר בדיקה, אפילו שחמש פעמים זה יהיה שלילי, זה לא משנה. אם הוא עבר בדיקה, אז ממילא זה נחשב שהוא מת מקורונה. זה מספיק, אפילו שזה חמש פעמים שלילי. עכשיו, בדבר הזה ככה, כל הפונקציות במשרד הבריאות הן פונקציות פוליטיות. אני לא מדבר על שר הבריאות והמנכ״ל, הסמנכ״ל, ראש שירותי הבריאות, כל אלה פונקציות פוליטיות, כולם עובדים באותו סדר, והבתי חולים, הם בשביל זה דאגו שהבתי חולים יקבלו 220 אלף שקל על כל מי שנקרא שמת מקורונה, אז עדיין ששם זה מכרה זהב, והם בלי כפייה, הם מיישרים קו עם הממשלה. גם כל אמצעי התקשורת משפעים אותם בעשרות מיליוני שקלים כל חודש, חמר אחד מהשדרנים, מהפרסומות, מזה אנחנו חיים. אז אם זה פרנסה, אז זה פרנסה, זה לא, אנחנו מוכנים שכולם ימותו, אבל זה פרנסה שלנו. כן, היה סיפור, היה סיפור, אחד מגדולי הדור לפני 120 שנה, ויש לו הייתה כנופיית גנבים, שפרצה גם בשבתות לבתים. אז הראש הכנופיה הזמין את כל הקהילה לחתונה של הבת שלו, אמרו, וואי, אם האדם הזה הוא חליל שבת, וזה אני אפשר לאכול בקשרות שלו, אז הוא קרא לו, אמר לו, תגיד לי, אתה שומר קשרות? אמר, הרב, מי חושד? אני ממש נעלב. אמר לו, אתה נכנס לבתים, אתה לוקח משם דברים, גם בשבתות. אותו הרב, זה פרנסה, זה משהו אחר. אותו דבר, זה הסיפור פה. אתה תגיד להם, אתם גורמים למוות, אתם גורמים... זה פרנסה. כל ההטיות גם כן, שהתקשרו כמעט ממרבית בתי החולים, מברזילאי בדרום, ברזילאי, פוריה בטבריה, בצפת, נעריה, כולם דיווחו לכל הגאולה, שאני משדר גם בערוץ הזה, שלמעשה במחלקה של קורונה, ואף אחד לא יכול להיכנס. בכל שנותנים למישהו להיכנס, אבל בשלוש בלילה כבר אף אחד לא נמצא שם. ואז הם אומרים לאחיות לנתק מכשירים. אז אחד שמתקשרת, שהיא בבית חולים, של, גם כן לא, גם, לא רק זה, אלא הם עושים ניסויים על בני אדם, וככה הם ממיתים אותם, וחלק כותבים שהוא מת מקורונה. אז אם אמרו להם לנתק מכשירים, היא אמרה, אחרי פעם שלא שתפסת, זאת אומרת, רגע, אני עכשיו רוצח את אנשים, בשום פנים לא. אז אמרו לה, זה לא יעזור לך. זה שהם ירצחו, זה עוד בכל מקרה, יש לנו ערבים. לא בסדר, אבל מה אתם רוצים ממני? אז היא קשרה לי, זה רב גדול, שהיה רב של הג'ירה בזמנו, זאת אומרת, ידי, א', עד עכשיו רצחת, ותתפטרי משם. אבל לא כל אחד מוכן להתפטר בלי לפרנסה, ולא להמשיך לרצוח בתור אחות. אז מוכן, אחיות מתקשרות, אתם אולי תתראיינו, לא, 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 שלא ידעו גם את השם שלי. זה פרנסה. אז זה הבעיה. אז כולם יודעים שהכל בסדר, שזה לא היה ולא נברא, ועדיין אנחנו מחכים שיהיה ביסוס מדעי לכך שיש נגיף כזה שנקרא קורונה, כי הראו לי סרטון שמי שמציגה פנייה למשרד הבריאות בארצות הברית, הם יכולים לשלוח את הביסוס המדעי שיש קורונה, אז הם שולחים לה מסמך עם מציגה, אין שום ביסוס מדעי שיש קורונה. משרד הבריאות הבריטי, מסמך מהם, אין שום ביסוס שיש קורונה, גם בצד האירי. 1,000 חוקרים בתחום הרפואה המולקולרית, אז ראש הארגון עושה משפט עיתונאים בגרמניה, הוא אומר, אין שום ביסוס מדעי לכך. כל החוקרים שלנו, 1,000 חוקרים מחפשים את הביסוסים, אין שום ביסוס. ולא רק שאין ביסוס, אין בכלל מחקר שמנסה לאשש את זה, אם יש, הוא קיים או לא קיים. אלא מה הוא אומר, זה חבורת פושעים, שהם ראשי חברות הפרמה, והם עושים את התעמולה שכאילו יש קורונה, וידוע שרוב אלה גם כן, זה הבונים החופשים מתנגד זה, שהם גם כן משקיעים גדולים בחברות האלה, לא נדבר על ביל גייטס, שהוא יש לו את המודרנה, והם משקיעים שם, וזה הסיפור, זה חבורת פושעים, שהם רוצים רק להרוויח מיליארדים. יש אחד דוקטור דיוויד קנייט, שהוא, יש, זה נקרא, משהו גדול מאוד, ששם עושים כולם, כל החברות עושים את המסלולים.
אני לא חושב שהם רק רוצים להרוויח מיליארדים, כי הם כבר מרוויחים מיליארדים.
כן, כן.
בעצם זה שהם...
אוהב בצע לא יסבע בצע, אבל כתוב.
מה, מה?
אוהב בצע לא יסבע בצע. אני לא יודע, רוצה עוד מיליארד.
זה נכון, אבל שים לב מה הם עושים. הם בעצם, התוכנית שלהם זה להפחית את אוכלוסיית העולם, אז יהיה להם פחות, תיאורטית פחות, כמו שאני מבין, יהיה להם פחות אנשים לחלוב. אבל... הם בעצם האיפוס או ההתחול הזה שהם עושים, הם רוצים להתחיל את הכלכלה מההתחלה, ולעבוד בעצם על שווקים אחרים, זאת אומרת, הרווח ממוצרים שנרכשים בסין, ודברים כאלה זה פחות, הם רוצים להרוויח על חמצן, על מים, על אדמה, על, כן. על המשאבים הכי בסיסיים שבורא עולם נתן לנו, את זה הם רוצים לנכס לעצמם, ולהפוך את זה למוצר נסחר, ואז, להוסיף על זה, זה בעצם הקשרים החברתיים בינינו, כי מה קורה? היום הם מבודדים אותנו, והדירוג החברתי הולך להפוך, על פי התוכנית הנאצית שלהם, הדירוג החברתי הזה הולך להפוך כל אחד מאיתנו למשתנה שיש לו דירוג, האם הוא בריא, האם הוא יכול להתקרב, האם הוא יכול להתרחק, האם מגיע לו אוכל, האם מגיע לו, וכן הלאה וכן הלאה. ואז על זה הם הולכים לעשות כסף, על הדירוג החברתי שלנו. זאת אומרת, הם היום, חוץ מאקלים, מים, חמצן, אדמה והמשאבים האלה של הטבע, הם בעצם רוצים, וזה חשוב להבין, כי רוב האנשים באמת, כבוד הרב, לא מבינים את זה. הם לוקחים את המארג החברתי שלנו, הקשרים האישיים, המשפחתיים וקשרי העבודה, כל הקשרים האלה, את זה הם הולכים, על זה הם הולכים לעשות כסף, את זה הם הולכים לעשות מוצר נסחר, ואנשים לא קולטים את זה כי הם עסוקים בקורונה מן הסתם, כן? אבל יש כאן תוכנית רבת שלבים ורבת שכבות שהולכת ונפתחת אל מול העיניים שלנו, ומי שמסוגל לראות דרכה וכמובן לצפות בשידורים כאלה ואחרים, יכול ללמוד מה הולך להגיע ולהטריע אחרים, למרות שהרוב עדיין חושש מאיזה וירוס. כן, סליחה, אבל תמשיך, אתה חיפשת משהו
במקום. קודם כל, אני לא יודע אם זה הרוב. כי אנשים שומעים, כל התקשורת היא מגויסת. אנחנו לא יודעים כמה הרוב הדומם, אני לא יודע אם זה הרוב, אם הרוב חוששים, והרוב יודעים כבר שזה בלוף, אנחנו לא יודעים. אין לנו שום אינדיקציה.
אוקיי, לא.
מה הרוב כבר יודעים? אנחנו לא יודעים.
עכשיו... תראה, כשאני יוצא לרחוב בלי מסכה, ואומרים לי שים מסכה, וכל מי... וזה רוב האנשים אומרים לי שים מסכה, אז לדעתי, כמו שאני קולט, הם מפחדים מלהידבק, זאת אומרת, הם מאמינים עדיין לסיפור, כי אם זה רק אני אקבל כנס, הם לא דואגים לי אם אני אקבל כנס או לא, הם דואגים לעצמם שהם לא ידבקו, זאת אומרת, הם עדיין מאמינים לנרטיב הזה, לסיפור הזה, שהם עלולים להידבק אם אני בלי מסכה וכל השטות הזאת, אבל בסדר, אנחנו לא באמת יודעים, אני מסכים איתך, מסכים.
וכפי בבני ברק, כשאני הולך, אף אחד לא עיר לי, היחיד שעיר לי זה איזה חילוני שבדיוק עבר שם, אבל אף אחד לא עיר לי, אף אחד. עכשיו, בקשר להרווחים הכספיים, אז גלובס דיווח שמאז התחלת המשבר המלאכותי של הקורונה, אז כל אלי העון שלהם עלה ב-35%.
נכון.
זאת אומרת, שיש להם כבר מיליארדים, 35% תוצאה מזה שמאות אלפי עסקים פשטו את הרגל, ואז אנשים רצו, היה צריכה, הגיעו אליהם. כן, המזונס, כן, המזונס, עם ביל גייטס, יש לו 170 מיליארד, הוא עני לעומת זה של המזונס, שיש לו 230 מיליארד. אז זה, ה-230 מיליארד, עלו ב-35% כבר בחצי שנה הזאת. זה לגבי הנושא הזה. אני רוצה להגיד רק דבר אחד מרכזי. הקוד המרכזי שצריך להנחות אותנו, להבין שאין שום דבר שנעשה ברמה ציבורית בתום לב. זאת אומרת, אין דבר שאנחנו אומרים, וואו, איזה יופי, טוב שהם עשו לנו את זה, אם אנחנו נבין שאין דבר כזה שזה נעשה טוב לנו, אלא הכל זה מזימה אחת גדולה מההתחלה, אז כבר לא ניפול לעינוינו פיר, בכל הסיפור הזה, גם בעניין של הקורונה. אני מדבר על הדברים הכי בסיסיים ביותר, של הטכנולוגיה, וואי, איזה יופי, והם מפמפמים לנו שזה קדמה. אז אנחנו קוראים היום, מה אנחנו, שלמי שיודע, כן, בנוסד אאוארד התחילו לעשות את הנזקים של הטכנולוגיה על המציאות, אחרי 7 ספרים הם הפסיקו, כבר גמרנו, בשביל מה לעשות עוד ספרים? רבותיי, אין דבר שהטכנולוגיה לא הרסה אותנו.
נכון.
כן, זה דבר אחד. ועכשיו אנחנו רואים איך שהטכנולוגיה זה הקדמה, שדיקטטורה דיגיטלית זה מה שמביא. עכשיו, באמצע יש, זאת אומרת, באמצע יש כל מיני אידיוטים שימושיים, שהם מפתחים את הדברים. למשל, שיתוק של בני אדם, זה הדבר הכי נוראי שיכול להיות, אז ששואלים את האלה שפיתחו את זה, למה עשיתם זה? לנו אמרו שזה בשביל נגד מחבלים וטרוריסטים. לא ידענו שיקחו את זה לדברים אחרים, אבל זה היה תכנון נורא לקחת את זה לדברים אחרים. אז צריך לדעת שכל דבר שבחמש שנים האחרונות, מה שאמרו לנו שזה טוב, וואו, זה קדמה, זה עמוק ארץ וחורבן בכללי, אלא זה מיועד כדי בסופו של דבר, אובמה אמר, זה לקח מאות שנים. בסופו של דבר, זה מיועד כדי להביא את האנושות מ-9 מיליארד נח ל-0.5 מיליארד. אם לא נבין את זה, אז לא עשינו שום דבר. צריכים להבין שאין דבר שנעשה פה בתום לב. כל מה שכתוב באתר, אתר האום, שתרופות יהיו רק סינתטיות, לא צמחיות. אז אפשר להגיד גם כן שזה גם בשביל, כיוון שהם ראשי הכנופיות של חברות הפרמה, אם יהיה על ידי צמחים, אז ממילא הם לא ירוויחו, כי אנשים יש להם צמחים בבית או בשדה, אז ברגע שזה סינתטי, כולם צריכים להגיע אליהם, ואז כולה שמה גם יש להכניס את הצ'יפים, את השבבים, הכל בסדר. עכשיו, כבר אמרתי פעם, שהסינתטי, הכימיקל, הוא פשוט משהו שהוא נגד גוף האדם, האדם הוא אדם חי, גם בצומח יש מושג שנפש צומחת, אבל כימיקל הוא דבר דומם, אדם לא מסוגל לקבל את זה, זה מתנגש איתו, ולכן כל תרופה גם כותבים שורה של דברים של תופעות לוואי, וזה תופעות לוואי שיודעים מיידית, מה הן תופעות לוואי שבכלל לא יודעים? אז זה הסיפור הגדול, אז אומרים, וואי, זה קדמה, הכל סינתטי, הפוך, זה הכרה בשביל להרוס את הבני אדם, רק שאפשר יהיה לשלוט עליהם, גם לקבל מיליארדים מהאוכלוסיות של העולם, שהם הבונים קוראים לזה כבשים, וגם כן להוביל לסדר עולמי חדש, שיש שם רק 0.5 מיליארד אנשים. אז צריך לדעת שכל דבר שנעשה בחמש שנים האחרונות בגדול, זה ערס וחורבן של כל האנושות, וזה הכל בשביל להוביל בסוף לסיפור הזה של העניין הזה של חיסול כמעט כל אוכלוסיית העולם. הכל, האינטרנט הם יצרו, ובשביל זה הם יצרו את זה. הנה, דיברנו על זה שכל אחד יהיה יחידה בפני עצמה. אנחנו יודעים את הניקור החברתי, את הניקור המשפחתי, האינטרנט יוצר מצב שכל אחד שאין לו בכלל חברים בכלל, יש איזו אמירה צרפתית, נגיד אותה ישר בעברית, חבר של כולם, חבר של אף אחד. אז בכל הרשתות ובכל הפייסבוק, זה נקרא קפים, עם זה, עם זה, זה לא חברות אמיתית. זה בכלל לא חברים בכלל. אז זה יוצר, מחנך את האנשים להיות בעצם בבדידות. וזה בדידות חברתית, כמו זה, גם בדידות של משפחה. זה הכל לכיוון הזה, מה שאתה ציינת, שכל אחד הוא יחידה, יהיה היחידה האטונומית בפני עצמה. ואז אפשר לקרות על אנשים, הם לא יתארגנו, כי אין להם קבוצה של חברים מחבקת, ושיכולים ליצור דברים כקבוצה להילחם נגד או משהו, או משהו כזה. זה הבעיה, זה הבעיה, זה מה שמחום.
אני אוסיף גם ש... גם אמרתי את זה בעבר, אבל חשוב לראות את ההבדלים. ב-2009 הם ניסו לספר לנו שיש מגפה של שפעת חזירים. עכשיו, זה לא הצליח להם. אני חושב ששתי הסיבות העיקריות, חוץ מזה שהם עוד לא היו כל כך מוכנים, אבל שתי הסיבות העיקריות הן אחד, שהם לא עשו סגר, ואז עדיין התערבבנו בחוץ, פגשנו אחד את השני, ובעצם ראינו שאין מגפה. זאת אומרת, לא היינו סגורים בבתים, זה אחד. שתיים, לא היו אז את הטלפונים הממכרים כל כך עם המסך. ואז מה קורה? היום גם סגורים בבתים, וגם כל אדם מופרד, אפילו בתוך הבית, בתוך המשפחה, מופרד מבני המשפחה, ומוזן אליו מידע ספציפי על פי אלגוריתמים שלמדו אותו בעשר השנים האחרונות, מאז שיש את הטלפונים האלה בערך, למדו את את הבן אדם ומה הוא רוצה ומה הוא אוהב, ואז בעצם כל אחד הוא יחידה עצמאית, ומוזן מקבל מידע ושטיפת מוח אישית, וזה משהו שלא היה להם ב-2009. דבר נוסף שרציתי להגיב לגבי מה שאמרת קודם, אתמול חזרתי הביתה, ושמעתי ברדיו פרסומת. עכשיו, הפרסומת הייתה של חברת האנרגיה שברון, שהיא חברה מאוד גדולה, גם של הבונים חופשיים וכל זה, ובעצם היא נכנסה פה לשוק האנרגיה בישראל והגז וכל זה. אז אני מקשיב, והקריינית, זה נשמע לי ממש כמו, אתה בטח לא מכיר, אבל כמו איזה קריינות בנמל תעופה מאיזה סרט מדע בדיוני, אוקיי? זאת אומרת, לא ראית אולי סרטי מדע בדיוני, אבל זה מין כל מתחתי כזה, אבל מאוד נעים לכאורה, מאוד נקי, מאוד היגייני, מאוד נאצי בצורה שלו.
סטרילי.
והיא אמרה שהחברה עושה ככה וככה וככה וככה, ולכן אנחנו שמים לנו למטרה להיקרא חברת האנרגיה האנושית. עכשיו, אני שומע את זה, ועם הראש שלי, אני יודע מה מסתתר פה. מה שמסתתר פה זה למצוץ אנרגיה מבני אדם. לא לתת אנרגיה של גז לבני אדם, אלא חברת האנרגיה האנושית. זאת אומרת, בני האדם הם המקור לאנרגיה. זה מה שמסתתר במילים שלהם, וככה צריך להבין, בשביל לראות את השקר, ככה צריך להבין את כל הנוסחים שלהם, את הסגנון דיבור, סגנון ניסוח, המילים, הטרמינולוגיה שהם משתמשים, זה בשביל לתעתע בנו ולחשוב שהם לא טובתנו והם בעצם נגדנו. רציתי לשאול, אני רוצה רגע לחזור למדינת ישראל כתאגיד, כי רוב האנשים, כמו שאתה יודע, כמובן גדלו על ברכי הציונות פה, ומדינת ישראל באה להגן עלינו ממחבלים ומלחמות וטרוריסטים, ואנחנו פה לבנות חומה ומגדל ולתקסג וארץ זבת חלב ודבש, משתמשים במה שנוח לנו מהתורה, רק בשביל לקדם את המטרות של הרס, הרס המסורת, הרס בני האדם, חורבן שלם. ואני רוצה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על הציונות עוד ועוד ועוד, ואיך על השקר ועל ההטיות שהיא השתמשה בהן. אבל דווקא לבוא מהכיוון של תאגיד, זה משהו שהוא מעניין אינטלקטואלית, יכול לפתוח עוד צוהר אצל אנשים בראש, להבין איך עובדים עלינו. אז אם תוכל ככה יותר להסביר לנו מה הכוונה, אוקיי, מדינת ישראל היא לא חברה באום, היא חברה באום, זאת אומרת, היא חברת בת באום. אז אין לך כרגע, אני מבין, איזושהי ראייה לכך, זאת אומרת, אין איזה דף שמראה שכך כתוב באומות המאוחדות.
פעם הבאה אולי אני אביא את זה.
זה דווקא יהיה חשוב להראות את זה, אבל אם תוכל לפחות לתאר לנו, כי אני חושב שזה חשוב להסביר את זה מאוד כיוונים, כדי שאנשים פשוט יבינו על מה מדובר כאן, כי כתאגיד, אני אולי אוכל לתת קצת מידע, אבל אני מעדיף שאתה תוביל את זה דווקא, את הנושא הזה שמדינת ישראל כתאגיד, מה זה אומר לגבינו, בתור בני אדם שחיים פה, מה זה אומר שמדינת ישראל היא תאגיד?
אני כבר באמת הסברתי בהתחלה, בעצם מה שקורה זה, שאם אתה רק, אם כל המדינה היא רק חברה, חברת בת, החברת בת עובדת לפי המדיניות של חברת האם, וחברת האם זה האום, זה הבונים החופשים. הממילא מדינת ישראל צריכה לתפקד בצורה מדויקת האזרחים שלה, לפי הרצון של הבונים החופשים. זה פשוט מאוד. אם חברת בת, אז ממילא היא צריכה לעבוד לפי המדיניות שקובעת חברת האם. זה הסיפור.
זה נכון לעוד מדינות, לא רק לישראל, כן?
יש רק, אמרו לי שיש רק שלושה מדינות שהן נחשבות כחברה באום. אפילו ארצות הברית נדמה לי. ארצות הברית זה בסדר, זה שם הכל בונים חופשיים, וציירו את זה בצורה טובה. אבל רק ששלושה מדינות כאלה יש, עמדת ישראל היא אחד מהשלושה אלו. אז אם ברשותך, כשאנחנו מדברים על זה שהקוד המרכזי שצריך לנו, כדי לא להפסיק להיות כבשים, כפי שקוראים לנו הבונים החופשיים, אז לגבי העניין הזה, שכל מה שמגיע מכלל האומות, אנחנו כיהודים, מכלל האומות, ושאנשים חושבים שמה שהאומות עושות זה דבר טוב, צריך ללמוד מהגויים, מהגויים הם מביאים לנו דברים טובים, יש גם דברים טובים, אז אנחנו רואים היום שכל הדברים הגם הם כולם רוע וערס, זה הכל מוביל לחורבן הגדול. אני רוצה רק להראות איך שזה מופיע ממש בתורה שלנו את הדבר הזה, שכל מה שהאומות אומרות שהן עושות חסד, הן עושות את זה רק לעצמם ורק לערס וחורבן. אז אם אפשר, אני אוכל לצטט מקצרה שתי מקורות. המקור הראשון, בסרט בבא בטרה, בדף יוד עמוד ב', שם יש כזה שם חצי עמוד על הנושא הזה, בבבא בטרה, לגבי הפסוק חסד לאומים חטאת. חסד לאומים חטאת, מופיע במשלי. אז מופיע ככה בגמרא, שאומר להם רבי חנן בן זכאי לתלמידיו, מהו שאמר כתוב זכאי תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. ואז כל אחד מהתלמידים שלו נותן לבית אחר. רבי אליעזר אומר, זכאי תרומם אלו ישראל, דכתיב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה נקרא צדקה תרומם גוי, עם ישראל נקרא גוי, כן? אחד בארץ, חסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד שעושים, שאומות, זה אומות העולם בעצם, כתוב פה עובדי כוכבים, זה של הצנזורה הוא עושה, להרחיק את זה, לא מדובר על ימינו, זה על עובדי כוכבים, לא, זה צנזורה, כל האומות של הגויים, כל צדקה וחסד שאומות הגויים עושים, חטאו להם, שאינם עושים, אלא להתגדל בו. דיברנו על כסף, אנחנו יודעים יותר מזה, רק כמו שנאמר, זה אותו, נדלג רק, נגיד רק את מה שאמרים עצמם. אז אחרי זה יש רבי יהושע, התלמיד השני, עוד פעם, גוי זה חסד ומחטאת, כל דקה וחסד שאומות העולם עושים, חטאו להם, שאין עושים, אלא כדי שתימשך מלכותם. הכל זה אגואיזם צרוף, לא לתורתנו. אחרי זה יש עוד מישהו, וחסד שגויים עושים, חטאו להם שהם עושים אלא להתייער בו. אנחנו יודעים שהבונים החופשיים, האילומינטי, האור, אנחנו הנאורים, זה להתייער בו. כן, רק אני רוצה לשים מי שלא יודע שהמושג, הכל הרי מגיע מהנצרות, הנצרות הקמאית. נאורות זה ישו בסעודה האחרונה, הוא קורא לעצמו נאור. כן, גם מלח הארץ אגב, זה מהסעודה האחרונה של ישו, המושג מלח הארץ. אז זה גם בשביל להתייער, הם עושים את זה. ואנחנו רואים את זה ב-200 שנים האחרונות, שטיפת מוח של המדניזם, שאין יותר קדמה מזה, ומי שלא מחזיק מהדברים של המדע, צריך אולי להשפז אותו. עד שבא פיזיקת הקוונטים ועסקה את כל העסק, ואמרה, הכל זה סובייקטיבי, כל מה שאדם במדע, במעבדות, זאת אומרת, על המדעי החברה והרוח כבר 70 שנה, באירופה צוחקים על זה של סוציולוגיה פוליטית, אבל גם מדעי הטבע וניסויים, אז עכשיו יודעים שזה כל דבר תלוי איזה פרמטר אתה מכניס בניסוי, שבסופו של דבר יוליך למה שאתה רוצה שזה יהיה, וזה לא משהו אובייקטיבי. הסטטיסטיקה זה הבדיחה הכי גדולה, זה כבר כולם יודעים מי שמתעסק עם זה, תלוי איזה פרמטרים אתה מנסח בתחילת השאלונים, ולפי זה יוצאים התשובות, זה סתם בלוף. אז זה להתייער בו, ועוד זהו שעושים חטא להם, שאין עושים אלא לחרף, אלא לחרף אותנו בו. ואנחנו רואים, אתם העם יהודי לא נאורים, זה התיאוריית הגזע האנטישמית, שיוצר מקס נורדאו, מזרח אירופה, אוסט יודן, צריכים כולם להגיע להשמדה עם אבק אדם. אגב, מה שווייסמן, ידוע מפורסם יותר שווייסמן אמר שכולם אבק אדם, כל מזרח אירופה, מרכז אירופה זה אבק אדם, ואתם צריכים ללכת לגורלם, ופחות יודעים שבן גוריון אמר את זה, כותב את זה, בסבב חזון ועיעוד של כל היהודים, אלה שהם לא כמו זה אבק אדם, והמקור שלהם אבל זה מקס נורדאו. למה אני מזכיר אותו? למה זה נוגע לענייננו היום? פשוט מאוד. מקס נורדאו אומר את זה בהספד על הרצל. ההספד הזה מופיע בספר, במבוא של כל כתבי מקס נורדאו. מי עשה, ערך את כל כתבי מקס נורדאו? זה פרופסור בן ציון נתניהו, שהבן שלו זה ביבי נתניהו. עכשיו צריכים להבין שביבי נתניהו באיזה בית הוא גר, הוא גדל, עם התפיסה הגזנית האנטישמית, שהאבא שלו הוא המעריץ הגדול של יוצר תורת הגזע האנטישמית, והוא מביא אותו איך שהוא אומר שכולם אבק אדם. ביבי גדל בבית שחינכו אותו, שכל היהודים, החרדים, הספרדים, המסורתיים, הם אבק אדם. כל מה שישו מדבר עכשיו זה משחק. לכן זה, זה רק דוגמה שלראות שאנחנו מדברים על ציונות לפני 150 שנה, אבל זה כאן ופה, עם ביבי נתניהו, שהוא זה שמופקד על החלטות. אז זה מהגמרא הזאת. עוד סיפור קטן, אותו רעיון, ויש סיפור מפורסם שכולם יודעים אותו, על הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא חי במערה, שהיה 13 שנה שם, נעשו איתו שם ניסים, וזה וכולי. למה הוא הגיע למערה? למה הוא היה צריך לברוח מהאימפריה הרומית, מהטמפלרים, למערה עם הבן שלו? אני מספר את הגמרא, את הנסיבות. יושבים, רבי שמעון בר יוחאי, הוא תמיד של רבי עקיבא, ויושבים הוא ועוד תלמידי רבי עקיבא, ואחד מגדולי התלמידים של רבי עקיבא אומר על מלכות רומי, אומרת, על האימפריה, הוא מדבר על זה שהם, אנחנו יודעים שיפת אלוקים ליפת, יפת עושים דברים, דברים חיצוניים, שזה ייראה יפה. אז רבי יהודה בר אילאי אומר גם כן הרומאים מה שהם עושים, הם עושים שזה רק יופי, זה רק חיצוני. אז הוא אומר כך, פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים, זה מן המדגים אל המודבט מסכת שבת, כמה נעים מעשיהם של אומה זו. זה נאה, זה הכל יופי חיצוני. תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מחצאות, קשרים, שווקים ומחצאות. עשו את זה בצורה יפה, מחצאות, משייש, וגם הפסלים שלהם, זה יופי. שמעון בר יוחאי אומר, אני אבל אסביר לכם מה המטרה שלהם. אין תום לב. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כן, כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמם. אבל למה? תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. השחתה של כל האימפריה. מחצאות לאדם בהם את עצמם. קשרים, ליטול בהם מכס, כסף, מיליארדים. כן, אנחנו רואים במקורות שלנו, בדיוק מה שקורה היום, הכל אותו דבר. וכל מה שהם עושים, אין שום תום לב. הם לא רוצים לעזור לנו, כשהם קוראים לנו הכבשים. הם רוצים רק לדאוג לעצמם, ותו לא, לדברים מושחתים להשחית את כולנו גם כן. וגם כן, בחוץ מלהשחית את כולנו, גם כן, לקחת איתנו כסף, כמו שאמר קיסינג'ר לפני 9 שנים, שהם הולכים ליצור את המשבר המלאכותי שיש כאילו קורונה, כן? שהם יספקו ברגע שיהיה בכפייה, חיסונים, נגמר המשחק, כן? נגמר המשחק, אנחנו נשלוט על התודעה שלהם, על הדם שלהם ועל האיברים שלהם, אתם פה יושבים במיגון הבריאות עולמי, הרבה ממכם הם משקיעים גדולים בחברת החיסונים. זה יהיה ווין-ווין גדול, אנחנו נקבל מהם מיליארדים, מהכבשים, ואנחנו נספק להם שירותי השמדה. אז הכל זה בשביל כסף, כמו שראינו, מכס, והכל זה בשביל להשחית אותם ולחסל אותם. אז רואים במקורות שזה הסיפור. עכשיו עוד יותר בגדול, הבונים החופשים הם למעשה משייכים את עצמם לכת בוני המגדל. זאת אומרת, איפה שכתוב בכל מקום בתנך משהו עם בנייה, הם משייכים אותם אליהם. מקדש שלמה המלך, אותו דבר גם כן כל העניין הזה של בוני המגדל. מה המטרה שלהם? אז מופיע לגבי הדבר הזה, שזה ממשיך הלאה. זה מי בוני המגדל עובר לפרעונים, מהפרעונים זה עובר לכל האימפריות. אז כשמגיע הסיפור עם אחשוורוש, זה אותו סיפור. אז יש רבי יעקב מליסה, הוא נחשב לפני 200 שנה, אחד משני גדולי הדור, הוא ורבי עקיבא עגר, יש לו חיבור, יש לו חיבורים מאוד מאוד מעמיקים, שולחן ערוך, יש גם כן לו חיבור על מגילת אסתר, שקורא לזה מגילת סתרים, והוא מבאר לנו את זה, מה רצה פה אחשוורוש בכל הסיפור שלו, עם המסיבה שהוא עשה, והוא גם מצטט את, האלשך הקדוש, בתקופת הארי, מגדולי המקובלים. אז זה לא קטע גדול, אז אני אקריא את זה ואני גם ידלג, רק שימש דברים שרלוונטיים, שלגבי בהם הם חשבת המלך חשברוש, שמספר על גודל השנאה של החשברוש ותרבולותיו, היו רק לחלותינו. אף על פי שהמסיבה הזאת, הוא קורא לכל עם ישראל, כל אחד יקבל את ההכשר שלו, הכל בסדר, בוא תהנו, למעשה זה לא בשביל קדמה, לא בשביל ענה שלנו, אלא הפוך על הפוך כדי להשמיד. ורצה, מה הרעיון היה, הבסיסי פה? שאומרים כן, מה זהו, הם רוצים, הבונים החופשיים, אילומינטי, אנחנו יודעים שהם עושים, הם עסוקים כולם במגיה שחורה, בדרגות גבוהות, המקריבים קורבנות אדם של ילדים עם פדופיליה, זה הכל צי התומעה שיכול להיות. אחד המטרות הרציניות שלהם זה לגרום לכך שבעולם יותר לא יהיה קדושה, יהיה רק תומעה.
זה אגב, סליחה כבוד הרב, הדרגה החמישית, כאילו הגבוהה בקט השטן נקראת מגה, אמרת פשוט מגיה שחורה, אז הדרגה החמישית היא מגה, רגע.
אמריקה against, make אמריקה
great again. עכשיו אנשים לא יודעים את זה, מגה, הדרגה החמישית בקט השטן, זה סלוגן הבחירות של טראמפ, make אמריקה great again, אז חשוב, עוד פעם, זה הקודים, להבין איך הם מטילים את הכישוף על הציבור, זה באמצעות הסידור האותיות, והמילים הזה, הציבור אומר, וואו, make America great again, והוא לא מבין שמדברים עליו בשפה של קט השטן פה, מטילים כן. עליו עוד פעם כישוף ועוסקים כן. במגיה. תמשיך,
כן.
סליחה.
כן, ואגב, כשהוא עושה את הכיתוף שלו בבחירות, make America great again, הוא כותב בסוגריים מגה, את הראשי תיבות של זה. מה לקשור לכתוב פה את הראשי תיבות של זה?
נכון, זה כתוב אצלהם בקט השטן, הדרגה כן. הזאת.
כן, כן. עכשיו, ורצה לחלות הקדושה מקרב הארץ, ולהשרות תומעה בארץ, כדרך שעשו בדור הפלגה, כן? כמו שכותב האלשך שם, וכל מחשבתו של החשברוש, היה רק להחתיא אותם, כדי שיוכל לחלותם, והעמיד להם זונות נגד פניהם, באותה מסיבה, שיעשו בהם כרצונם, ולאשר בשוקבן ששושן היה מרדכי, וכל הסנהדרין, לזאת שם פניו דווקא בשושן, במקום הגדולים להחתיא אותם, כי בנפול הראשים ייפול העם. אז עושה משתה לכל השרים, של כל מדינה מדינה, שישראל תחת ממשלתם, להתייעץ איתם, בשביל זה הוא מביא את כל, לא מופיע למה הוא מביא את כל זה, היה נראה בשביל להתפאר בפני כולם, אבל המטרה היא בשביל להתייעץ עמם, איך לאבד את עם ישראל, שממנו יראו וכן יעשו שרי הארצות, להחתיאם ולאבדם, ולכך נקרא שושן הבירה, כן, שהחשברוש, שכל מגמתו הייתה להשמיד את ישראל, בכדי להביא את ישראל כקדושה מארץ, כן, ולהשריש הטומאה בארץ, כדרך שעשה דור הפלגה, שביקשו לבנות עיר מגדל, כמו בראשית י' א', כן, ובדרך כתב, מטעם מה שכתב, האלשך, כי כמו שמקומות מוכנים להשראת הקדושה, כמו ירושלים, בית המקדש, זה נקרא הבירה, עיר הבירה, ובית המקדש נקרא גם בירה, אותו דבר לכן אחשוורוש, רצה לעקור את ישראל, וממילא חסר את מקום השראת הקדושה, ויהיה לו כוח להשרות את התומה בארץ, ומצא מקום להשרות את התומה, שהוא שושן, שהיה בו אמן, בפרט, שהוא יונק מהסת רעך והעשר בנים שלו, שהיו יונקים מהמעשה הזה של מקטרין דה מסבוטה, מהכתרים של התרומה. כן, אומר שהמקדש קרוי בירה, לכן קרוי גם שושן הבירה. עד לפה זה הנקודה הזאת של
שאלה, שאלה קטנה, קראת כל זה מאיפה? מה הספר?
מהחיבור של רבי יעקב מליסה, החיבור שלו על מגילת אסתר, שקוראים לה מגילת סתרים, בפרק הראשון הפסוק ב', על הפסוק בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. זה המטרה, שאת כל הטקסים האפלים שלהם, והמגיה השחורה, זה ישתלט על כל העולם. מי שישאר חצי מיליארד, כולם יעבדו לשטן. זה צריך לדעת שבסופו של יום, מה הם רוצים להרוויח? הכסף זה בסדר, אבל זה העיקר, להשרות תרומה בארץ, ולכן הם מחברים את עצמם, תמיד לדור הפלגה, לבוני המגדל, שזה הייתה המטרה של בוני המגדל. זה הסיפור. וראינו בשתי המקורות, מה שהבאנו, לגבי הנושא הזה של בעצם כל מה שעושים אומות העולם, הכל זה לא בתום לב, לא לעשות טוב לכל העולם, אלא לעשות רק טוב להם, למלכים, לראשי האריסטוקרטיה, לקבוצה שלהם.
יודע. קודם כל, קיבלתי קודם איזו ידיעה שהתפרסם בתקשורת השקרנית, ששר הבריאות מקדם חוק לכפיית חיסונים.
כן.
זה ממש פה בפתח, כאילו לפחות על פי השקרניקים האלה.
הוא מקדם הצעת חוק, הצעת חוק.
כן. דבר, וזה אומר מבחינתי ומבחינת אלפים רבים, זה אומר מלחמה. זאת אומרת, אף אחד לא יבוא ונסה, אפילו לא לנסות להזריק משהו בכוח, זה פשוט לא קורה, אני אמות לפני שזה יקרה. ועל הדרך אני אקח גם כמה שאני יכול, שמנסים לכפות עליי רעל, שבטח יפגע בי. זאת אומרת, יש פה משהו ציווי, זה אלוקי, זה בסיסי, זה מהותי, כל מה שאנחנו מכירים כחיים מבוסס על זה, על הריבונות שלי, על הגוף שלי ועל התודעה שלי. הכל מגיע רק אחרי אוכל, בריאות, כל דבר מגיע אחרי היכולת שלי בעצם לדעת ששום דבר לא נכנס אליי בכפייה. עכשיו, הם עושים את זה כבר הרבה שנים ברעלים סביבתיים, במשרד החינוך, זאת אומרת, מערכת החינוך, זה גם סוג של רעל.
הכל סינתטי, סינתטי, הכל סינתטי. זה הסיפור, הכימיקלי.
עכשיו, מה שעוד, זה כזה, הייתה הערת אגב. מה שמעניין, תראה, לרוב האנשים, עכשיו, לי יותר קל, כי אני כבר שנים בזה, אבל לרוב האנשים, כשהם שומעים מה שעכשיו יקראת, נגיד, ואת ההסבר, הסבר למה זה, או מי הם באמת אומות העולם, ומה הם באמת עושות, תשמע, הרי זה, לאדם מן הרחוב, מה שנקרא, זה בלתי נתפס. כמובן שיש דרך לעבור בשביל שזה יתפס, וזה יובן ויובהר, ויהיה אפילו וואו, אמיתי, ואז אולי יש מקום באמת לפעול. אבל יש פה כמה מכשולים שכל אדם צריך בעצם לעבור אותם, כל אדם, אם הוא רוצה להבין את זה, הוא חייב לעבור כמה מכשולים קודם. למשל, הנושא הזה שמדינת ישראל כתאגיד, הרי ברגע שאני אומר, אוקיי, מדינת ישראל היא תאגיד, היא לא שלי, היא של האום, זה חברת בת של תאגיד יותר גדול. בעצם מה אני מבין מזה? שכל מה שחשבתי כאן שהוא שלי
כאזרח
המדינה, בעצם אני עובד בתאגיד. אני לא אזרח של מדינה, אני עובד בתאגיד, ולכן אפשר לעשות כל מיני דברים על פי חוקים תאגידיים שהם שונים מהחוקים של בורא עולם והחוקים של בן אדם לחברו. זה חוקים של תאגידים, חוקים שהמציאו הממלכה הבריטית, הכיבוש שלה את העולם וכן הלאה, וזה מגיע מחוק ימי, כן, האדמירלטי לא, וכל אלה בכלל לא אמורים לחול על בני אדם, אבל לקחו את החוק הזה, התאגידי הימי, ומכילים אותו על בני אדם, ואז בעצם בגלל ההטעיה והשקרים והבלבול שנוצר במהלך מאות השנים האחרונות, אולי יותר, אבל נגיד 200 שנה, 300 שנה, 500 שנה, אנשים חושבים שמתייחסים אליהם כבני אדם, אבל לא ולא, מתייחסים אליהם או כעובד בתאגיד, והיום זה הופך להיות מוצר, זאת אומרת, העובד של התאגיד, פתאום לא צריך עובדים, כי יש רובוטים, יש אלגוריתמים, יש משהו שיחליף, משהו סינתטי, כמו שאמרת, טכנולוגי, שיכול להחליף את העובדים, אז עכשיו אנחנו משנים במשוואה את הפרמטרים, והעובד או העובדים הופכים למוצרים, והמוצרים הכי טובים כאן זה הילדים, ולכן אני אומר שוב, המטרה בעצם מצד אחד באמת להפיץ תומעה בעולם, לצמצם את האוכלוסייה, וכל מי שישאר בעצם יהיה עובד של קט השטן, או סוגד לקט השטן גם בלי ידיעתו, אבל בהסכמתו, וזה חשוב מאוד, אתה יודע, אני אשמח לפתוח קצת את הנושא הזה, הנושא של בחירה חופשית, כי בבריאה הזאת יש לנו בחירה.
רגע, בוא נדבר על בחירה רצונית, כי המושג בחירה חופשית, יתמיעו את זה גם כן הבונים החופשיים.
בבקשה, אני אשמח שתפתח את הנושא הזה, מעולה, מעולה.
לקרוא בחירה רצונית, תמשיך, רק תקרא לזה בחירה רצונית ולא חופשית, כדי למה אנחנו משובדים אליהם.
לא, לא, מעולה, כי הבחירה החופשית היא, זה אנחנו, בני אדם יש לנו בחירה חופשית על ידי בורא עולם, אבל אל התאגיד זה בחירה רצונית, או בחירה מותנית, בחירה כפויה, זה לא בחירה חופשית בין אפשרויות אמיתיות, אלא זה בחירה בין אפשרויות מומצאות, אפילו האפשרויות הרי הן מסונתזות, מהונדסות, ובעצם נוצר מצב שאני בוחר לכאורה, כן? אני אמור לבחור על פיהם בין לאכול או לא לאכול, זאת אומרת, עוד שנייה, אם לא יהיה אוכל ואני ארצה לאכול, יגידו לי כך חיסון, זאת אומרת, או שתישאר רעב, יש לך בחירה, אתה יכול גם לא לאכול אם אתה רוצה, אבל אם אתה רוצה לאכול, אתה צריך לקחת חיסון או בדיקה או לא משנה מה, או לעבור לגור במחנה שהכנו לך, ולהתקלח במקלחות שהכנתי, וכמובן ההשוואה פה ברורה. אז הבחירה שהם נותנים לנו, היא באמת רצונית, כן? הבחירה שבאמת יש לנו בעולם הזה היא בחירה חופשית, אבל אנחנו צריכים לראות את ההבדל ביניהם, והייתי שמח אם היית קצת מבאר את ההבדלים כאן, כדי שיהיה קל לאנשים להבין את ההבדל בין בחירה אמיתית לבחירה כפויה או רצונית או מותנית.
זה הפוך. המילה חופשי, בוא נוציא אותו מהלקסיקון שלנו.
בגלל שזה מגיע מהם?
כן. זה הכל שטיפת מוח. להיות עם חופשי בארצנו, את זה נפתלי ארץ אמבר, שעשה את מנות תקווה, לא הוא כתב. את זה כתב, הכניסו שם בראשון לציון, שני בונים חופשיים, לובמן ודוד יודלוביץ', המורה העברי הראשון, שהוא דרגה מספר 33 בבונים החופשיים. אז הוא שיבט שכולם ינדו בדום, ויגידו את המושג עם חופשי. זה הבונים החופשיים, שהם שיקצו את זה. המורה העברי הראשון, שהוא היה בעצם דרגה 33, ולובמן, המפקח, שמינו אותו על ין, סטט ארגון של הבונים החופשיים, לשלוט על המקומות לימוד. אז הנקודה הזאת של מה שדיברנו מקודם, שבעצם זה לא משהו שקורה הרגע. זאת אומרת, כשאני מדבר על הציונות, זה לא משהו שפסה. זה לשכנע, לא רק לשכנע, לתרגל אותנו, לבדיוק מה שאתה אמרת, מוצר. מוצר זה בעצם אנחנו חומר אנושי. זה נקרא מוצר, חומר אנושי. אז לכן אני מראה את העבודה הזאת, שזה הבסיס בעיקר של תיאוריית הגזע האנטישמית, של מקס נורדאו, ובכל הדיונים גם כן לכן, אז כולם חומר אנושי, ובמחנות המוות מתייחסים ליהודים כחומר אנושי, בתוך הפקטורי, בתוך בית חרושת ההשמדה, ואיך לשנע אותו לחוויות האפר. אז הדבר הזה, למה אני מראה את העניין הזה של דבר? אני לא מדבר על היסטוריה של 2,000 שנים, לראות שזה מוטמע בחינוך שחינכו אותנו, חינכו בבתי ספר, את המושג חומר אנושי, ובאקדמיה, משתמשים את זה כל הזמן, ובכל הדיווחים בסוכנות ובממשלה, כשדיברו על הספרדים ועל החרדים, וזה מדברים עלינו כחומר אנושי, וזה המוצר, אז ברגע שזה כבר מוטמע, כשאדם קורא חומר אנושי, הוא כבר לא מתרגש,
גם הון אנושי. הון אנושי.
הון אנושי, כן.
זה אותו דבר, זה כאילו מתחום הכלכלי, להתייחס על זה, לתארך, או סליחה, לתמחר, או לעשות איזושהי ערכת מחיר לחומר האנושי. מה זה ההון האנושי? כן. זה מעניין, כי הכניסו לנו את זה באמת בחיים ובלימודים של האקדמיה ובחברות, זה השפה שמדברים בחברות. ההון האנושי זה כאילו העובדים של החברה, אבל כמה הם שווים, בוא נקמת את המספרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל רגע, אני רוצה להבין לגבי...
אני רוצה להוסיף רק, מה שאמרת, ההון האנושי, זה עולה בעוד דרגה, גם כן לגבי כל החשיבה שלנו, כל הדברים הכי חשובים שלנו, און סימבולי, באקדמיה קוראים לזה און סימבולי, גם לסימבול, למה שמייצג, ולזה, גם את זה מכפיפו לחומר לאון, און סימבולי, און אנושי, און סימבולי, כן.
אוקיי, אני רוצה רגע, עוד פעם לחזור לנושא של הבחירה, אני רוצה לשמוע ממך, כי אני מכיר את מה אני חושב ואומר על זה, וגם הקהל מכיר את מה שאני חושב ואומר על זה, אבל אני רוצה לשמוע ממך לגבי הנושא של הבחירה, גם הבחירה הרצונית שיש לנו פה על ידי בורא עולם, וגם הבחירה החופשית או הכפויה או המותנית שהם נותנים לנו, לכאורה, כן? אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, אבל אם תוכל קצת להסביר לנו על ההבדלים כאן מהעיניים שלך.
אוקיי, אני לא אגיד מהעיניים שלי, אלא אני תמיד רק מתבסס על אינפורמציה. הסיפור מתחיל מהעידן החדש, הנצרות הרפורמית, הפרוטסטנטית או המודרנית, זה מילים נרדפות, שכשהמבנה החשיבה המרכזי שאין בחירה, אין בחירה בכלל. ומרטין לותר, מייסד הזה, הוא כותב ספר, סרבו ארביטיהו, עבדות הרצון. וזה מוטמע, כל המדע הרי בנוי על הדטרמיניזם. הפיזיקה של הקוונטים, המהפכה שלה, יצרה מצב שרואים שזה לא עובד הדטרמיניזם. אז אני הצעתי לראשי הוגי הדעות במערב, בזהו, פרופסור שואם, יקיר אהרון, שקיבל פרס, זאת אומרת, מועמד פרס נובל, שכדי לפתור תלויות המושגיות, אנחנו צריכים בחדרה להחזיר לתוכן החיים שלנו את הבחירה הרצונית. מה זה אומר? עכשיו זה מתכתב גם עם המבנה החשיבה של השוויון בין אדם לבעלי חיים, גם כן, שכשם שאין להם בחירה, איזה בחירה אין להם ואיזה בחירה יש להם, הרי אנחנו רואים שכן הם בוחרים, אם הם רואים מישהו, אז הם בוחרים ממנו. הנקודה היא כזאת, שמה שהנטרוס וסנטית עשתה, באמצעות המנזר של האקדמיה, זה להפוך אותנו לבעלי חיים, שהבחירה שלנו, הייתי מגדיר אותה כבחירה של הישרדות, פיזית, אנחנו יכולים לבחור רק בציר של כמו בעלי חיים, לשרוד, כמו שבעלי חיים יש את זהו, שלא יטרפו אותם, לא זה, גם שאותנו לא יטרפו, לא יחסנו, לא זה, זהו, אבל לא בין הציר של טוב ורע. זה הסיפור, בעוד שהמקורות שלנו ולוקים אומר לנו שיש לנו רק בחירה אחת. אנחנו יכולים לבחור רצונית רק בין טוב לרע. שאר הדברים, החומריים, אנחנו לא יכולים לבחור. זה כבר אלוקים עושה לנו. האמת היא שאדם יכול לראות, בתוך גוף האדם, מתרחשים אין ספור תהליכים. האם אדם יכול לבחור בכל רגע נתון, שעכשיו לא יזרום אדם מהכבד לזה? לא. אז אין סוף דברים שבעצם יוצרים את המצב שמביאים אותנו ליכולת לבחור בין טוב לרע, אין לנו שום שליטה על זה. אז זה מה שאנחנו אומרים, שבנושא הזה של הישרדות, למעשה אנחנו חושבים שיש לנו בחירה, אין לנו בחירה. הבחירה הוא רק במקום אחד, בין טוב לרע. וברגע שאנחנו משמיטים את הבסיס הארכימדי הזה, של היכולת, החוויה האנושית של בין טוב לרע, אנחנו גמרנו את הקריירה למעשה. וזה מה שקורה היום עם כל מה שקורה. איך הם מעיזים, איך הם מושחתים, אין בחירה. כשאין בחירה, אז אין שום בעיה להאשים אותי למה אני עושה את זה. וככה גם אייכמן כותב, שאומרת, אמנואל קאנט, בחברים שלו, הוא מדבר על כן, סינתטי, אפריורי, זאת אומרת, הכל מלאכותי, זה לא שאני באמת בוחר, הוא בנוי לפי העניין הזה של אין בחירה. אייכמן אומר שזה מה שנחה אותם, אם אין בחירה, אז כמו מי קבע של לעשות כמו שהגוף הזה רוצה או הגוף הזה רוצה. הוא אומר, כל דאלים כבר. מי שיותר יהיה בכוח, הוא ינצח. וזה מה שמנחה היום את הבנים החופשיים והאילומינטי, שהם נוצרים פרוטסטנטים. שלא אותם, איך אתם כאלה מושחתים ועושים לנו כאלה דברים? אין בחירה, אתה לא יכול לבוא. אני, היום זה התפתח עוד יותר, שיש היו מאמרים באקדמיה, זהו, האם היטלר היה רשע? למה? והמסקנה היא שהוא לא אפשר להגיד שהוא היה רשע. כי אין, הכל יחסי, אז אי אפשר לבוא ולומר שהוא עשה משהו רע, רע, רע אמיתי. כי אין בחירה, אז אתה לא יכול לבוא בטענה אליו. וזה מה שמתרחש פה היום לנגד עינינו. הם עושים את צי הרוע, הם עובדים לסטן, מקריבים ילדים לסטן, 9 פעמים בשנה אילומינטי, אלא מה הבעיה? רע? אלא פה אנחנו עובדים לרוע. מה הבעיה? אנחנו עובדים לרוע, אין בחירה, אז מה אתם רוצים איתנו? זה הסיפור הגדול, שברגע שאנחנו נמצאים בתוך המסגרת הנוצרית הפרוטסטנטית, והחינוך האקדמי, שאין בחירה בציר של טוב ורע, זה מוביל ממש לסוף העולם. וזה מה שקורה היום. ולכן, אין לנו ברירה אחרת. עכשיו, אנשים אומרים, מה נעשה עכשיו? אז אני דיברתי על זה לדעת שכל דבר הוא לא בתום לב, אלא הכל מסיבות סתניות. אז הציבור ששטפו לו את המוח, הדבר הראשון זה לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים טכנולוגיה. הטכנולוגיה זה האויב שלנו. היום הם עשו את יום כדור הארץ, שהפלסטיק, הבקבוקי פלסטיק שבחופי הים, זה האויב שלנו. אבל זה לא רק זה האויב, כל הטכנולוגיה זה האויב שלנו. אז מצד אחד אפשר להחזיר את הגלגל, אבל אם אנחנו יודעים שהטכנולוגיה היא האויב מספר אחד ברמה המעשית לפחות של האדם, אנחנו נמנע מה שיותר להשתמש בדבר הזה, עד כמה שיכולים, ולא נחשף לפרסומות, וואו, יצא שדרוג עכשיו של דור 5 של הפלאפון, וואי, אני עומד בתור לקנות את זה. אם נהיה מודעים לזה, מלחמה נגד הטכנולוגיה, זה חלק מכל העניין, שאם אני סוגר לטכנולוגיה, אז אוקיי, אז הבונים החופשיים יכולים לעבוד איתנו עם טכנולוגיה, ולעשות את כל הדברים הזוועתיים ביותר, כי סך הכל יש שיתוף פעולה, עד שיגיעו לסוף של ההשמדה, כי כולם הרי מסכימים עם הטכנולוגיה, רואים בזה אפילו קדמה. אז הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו צריכים לצאת נגד כל מה שהם אמרו, שהם עושים לנו טוב, להסתכל על זה כשיא הרוע. הטכנולוגיה זה שיא הרוע. כל האורבניזציה זה שיא הרוע. כל המהפכה התעשייתית זה שיא הרוע. זה שלב א'. שלב שני, אנחנו עכשיו פוחדים ממה שרוצים לעשות לנו. מי הולך לעשות לנו את זה? הממשלה, המפלגות. אגב, בקשר לעניין הזה של הצעת חוק של משרד הבריאות, אז יזהר שי אמרו לי שהוא התראיין אתמול ושאלו אותו על זה בכפייה, חיסונים, אז הוא אומר, כן, יש לי אליי פניות נזעמות, כך הוא אומר, נזעמות, מה את יודעת בכפייה? אני רוצה להגיע אותך, מה פתאום? אין, לא היה שום דיון ממשלתי על זה. אבל המראיין לא שואל אותו, רק רגע, אבל משרד הבריאות עושה הצעת חוק, הוא עוד לא הגיש את זה לממשלה. אז מה אתה מתאמן שאין, בממשלה לא דיברו? הממשלה מדברת שהמשרד הבריאות תגמור לעשות את הניסוח הסופי של החוק הזה. אז, אבל מה שאנחנו רואים פה כעד לכך שזה הולך ונקלט בציבור, שהוא בפליטת פה אומר, קיבלתי המון תגובות נזמות, אומרת, לא סתם, אל תעשו לנו את זה, מה שאתם עושים, ממש רוצים לאכול אותו חי, אם תמצא כזה דבר. זה, הפליטת פה הזה היא מאוד חשובה לנו, מבחינת לא להתייאש, לדעת כמה מה שאנחנו מדברים אפילו הרגע אפילו, כמה שזה תורם לעניין הזה של המודעות שמחלחלת לאט לאט. עכשיו, דבר שני, אומרים מה לעשות, מי עושה את הדברים האלה? הרי בזה כל יושבי הכנסת מאוחדים, שיש קורונה ויש חיסונים והכל, גם רשימה משותפת. המסכנים היחידים זה החברי כנסת החרדים, שלהם אסור לפתוח את הפה, הם אנוסים. ראיתם מה היה בתחילת המשבר המלאכותי הזה? איזה התקפות אנטישמיות גזעניות היה לציבור חרדי, למה הוא לא שומר קורונה? והתקפות גזעניות, ויש מפלגות גזעות אנטישמיות. זה לא רק איזה אדם שתיים ברשתות חברתיות, שאז רץ התקפה והסתה בלתי נתפסת נגד החרדים. עם כל מילות הגנאי, כמו שטירמר של הנאצים, זה החביר לעומת זה. ויש להם שתי מפלגות גם כן, מפלגת יאיר לפיד ומפלגת ביתנו. את ליברמן, איווט ליברמן, כל פעם הם גורים בתור האידיוט של הכפר, כשהקאן 11 ושאר ערוצי התקשורת, שאומרים, לא שמענו כבר מזמן הסתה נגד חרדים. אז בואו נראיין את ליברמן, משפט וחצי, כי יודעים שהאידיוט של הכפר הזה ייגרר אחריהם, ויגיד עוד איזה הסתה נגד הציבור חרדי. ומילים הורגות אנשים. ראינו שהרצח הפוליטי הראשון, שהם קוראים לזה, זה היה נגד דוקטור פרופסור דיאל, שר החוץ של היהודים פה בארץ, לפני 120 שנים. לפני כן היה הסתה בעיתוני השמאל, נגדו, עם כל מיני השמצות לא נורמליות. עד שזה הגיע בסוף לירי שיצחק בן צבי, הוא הקילר, הוא הנשיא השני של מדינת ישראל, ממייסדי השומר, הוא ירה בו. שלמה נקדימון, בתשמ"ה, 1985 למניינם, כותב ספר שלם על פרשת דיאן, הוא עוד לא ידע את זה. הוא כותב שתאומי, יוסף תאומי, ממייסדי האצ"ל, הוא רצח אותו. אולי שינאית בן צבי והבעל שלה, יצחק בן צבי, הם נתנו לה את ההוראה. ב-1991 למניין, יש כבר שלושה ספרים שמדברים על זה, ושכבר תאומי מודה בזה, שהוא קיבל עצמו את האחריות לכך, אבל כיוון שהוא אישיות ציבורית של הציונות, אז זה לא יהיה טוב שיתפרסם שהוא היה הקילר, הוא זה שלקח אקדח ורצח אותו, את פרופסור דיאן, אבל למעשה זה יצחק בן צביקר, וממה זה יצא? מהסתה. אז מה קורה עכשיו? ברגע שהציבור החרדי, גם אומרים גדולי הדור, למה גדולי ישראל לא אומרים? חסר שגדולי ישראל יגידו שאין קורונה. חסר לכך שחברי הכנסת יגידו שאין קורונה. אנחנו נהיה חשופים להסתה גזענית אנטישמית, שיכולים, כבר עשו את זה כשהיה הסתה. התחילו להרביץ לחרדים ברחובות. לחילוני שיגיד את זה, לא יעשו את זה. אבל לנו יעשו את זה. אם כן, מה קורה? החרדים הם אנוסים בין חברי הכנסת ובין גדולי ישראל. גם כשמרן רבי חיים קניבסקי הורה לפתוח את החיידרים, זאת אומרת תורה, אז ביבי מתקשר לנכד שלו, יענקי שהוא שם אחד מאלה שמארגנים את כל הדברים בבית, ובתחילה הוא אומר לו, מתחנף אליו, כן, אנחנו ערכי, אין כמו חיים קניבסקי כולו תורה, וזה, אז זהו, אז יענקי מסביר לו, מה שסבא שלי עשה, אנחנו לא מתכוונים להטריס נגד הממשלה. נשמע מה שהוא אומר. כי הפחד הוא שברגע שהחרדים יעשו משהו, בגדול, בגלוי, זהו, אז ביבי התנקם בחרדים. אנחנו רואים גם כן כשבני ברק, הפרויקטור, גם זו לרעה, אמר בהתחלה אצל החרדים, יש פי שתיים יותר מציבור אחר. תוך שבוע, פתאום הוא אומר, יש פי שלוש יותר מהציבור הכללי. ביום שישי ההוא, שהיה לפני שבועיים ושלוש, אז מתפרסם בתקשורת, שחבר כנסת הרב גפני אומר, שגם זה הוא שקרן סדרתי, הוא מנפח מספרים, ומה שהוא אומר, וצריך לפטר אותו, זה היה מיום שישי התפרסם, ביום שני, כבר עודים בתקשורת, שבני ברק הפסיקה להיות אדומה. אז רק רגע, ביום שישי זה עדיין פי שלוש יותר מכל הציבור הכללי. תוך ארבע ימים פתאום זה נהיה ירוק. רואים שזה הכל הסתה. מי שנראה להם במשהו שהוא נלחם נגדם על ידי התנהגות מסוימת, הם ייכנסו בו חזק, יעשו לו סגרים עליו, יחנקו אותו, ישקרו, הרי באמת כל הבדיקות זה בלוף. כן, הרי הבדיקות הסרולוגיות, יצא פרסום נגד לי גם אתמול, שפתאום אמרו שמדינת ישראל רכשה 1.2 מיליון ומיליון ורבע ערכות סרולוגיות, שזה היה מיליארדים עלה, ופתאום התברר שרק 60,000 בדיקות עשו, ואחרי זה זה הפסיקו לעשות את זה. ושמשרד הבריאות מאשים את האוצר, והאוצר מאשים את משרד הבריאות, ולא אמרו על מה הם מאשימים. מה קורה פה? אז בואו אני אגלה לכם. לפני חודש וחצי, בתקשורת, ראש מעבדות הסרולוגיות, אומרת שהבדיקות האלה הסרולוגיות לא שוות כלום, ושמשרד הבריאות לא יודעים מה החיים שלהם, הם כן יודעים מה החיים שלהם, ומה משרד הבריאות מגיב, החברה שיצרה את זה, אומרת שזה בסדר גמור, זה תגובה, החברה רוצה להרוויח מיליארדים, אבל בפועל לא שווה כלום, אז בסופו של יום, הם הפסיקו את זה, לא סיפרו את זה לציבור, אבל עכשיו, משרד הבריאות, מאשים את משרד האוצר, ותנו לנו תקנים, משרד האוצר אומר, הרי זה בלוף, מה פתאום נתת לכם תקנים? עכשיו אני עושה את הפרשון, למה? כי זה לא שווה כלום. אז כל הבדיקות זה פייק ניוז, ועם הבדיקות הרגילות, עם המטושים, אנחנו יודעים שזה בלוף. אמרה ראש המעבדות של ראש המעבדות של הביוכימאים והמיקרוביולוגים, שהם אלה שעושים את הבדיקות, שהמטושים לא שווים כלום, הם מגיעים לסין. רק מה, אתם רוצים שנעבוד? הם מותקנים, נעשה את הפייק ניוז הזה, אבל אנחנו קוראים מרוב מאמץ, וה-PCR כבר זה שהמציא את זה, אמר שזה לא שווה כלום, אי אפשר בכלל מזה, אז הכל זה בלוף, והכל המספרים, והנדבקים, והמאומתים, זה רק שטיפת מוח, 24 שעות, מאומתים, וואי, ועכשיו יש כך וכך, ויש המתים עלו, וזהו ספרתי, שאנחנו יודעים שזה גם בלוף, כן? אז זה הסיפור, שלכן הציבור חרדי, הוא למעשה, לא יכול, אנוס, לא יכול להגיד את דברו בגלוי, לא בתקשורת החרדית, ולא חברי כנסת ולא גדולי ישראל, אני צריך להגיד שיש קורונה, אחרת יחסלו את הציבור החרדי. זה הבעיה שלנו. אם כן, שואלים מה לעשות נגד הסיפור שיש לנו היום, מי עושה את כל הסיפור? המפלגות האלה שהן לא חרדיות. מי בחר בהם? אתם. אז שואלים מה לעשות? אל תבחרו בהם. אז הם לא יוכלו מלא לעשות. אתם נותנים להם את הגיבוי בקלפי לחסל אתכם. כמו שקיזינג'ר אומר, הם ייתנו לנו מיליארדים, ואנחנו נספק להם שירותי השמדה. עכשיו גנץ אומר שעוד שבוע, שבועיים יוחלט סופית. אז אמרו להם, תמיד אתם אומרים את זה, אז מקורביו אומרים שלא, שהוא מאוד עקבי. כן, הוא מאוד עקבי. שהוא אומר עוד, ואשכנזי, אוטוטוט אנחנו הולכים בחירות, אחרי זה אומרים לא, לא נעשה את זה, בזה הם מאוד עקביים.
אז זה, אני אגיד לך,
אז אז לא לבחור בקלפי, למפלגות האלה.
אבל תראה,
זה לא הקואליציה ולא הקואליציה.
רגע, יש פה שני דברים. אחד, להקשיב מה הם אומרים ולחשוב שזו אמת, זה כבר טעות. זאת אומרת, כל ההצגה הזאת והמסכת שמועות ואמירות וטענות נגדיות, זה הכל נועד בשביל לבלבל אותנו שנעסוק בתפל ולא בעיקר. זה קודם כל. דבר שני, להגיד לא לבחור בהם, מעולה, אבל כרגע אין בחירות, כרגע יש אותם, הפושעים האלה, וזה לא שאנחנו ניגשים לבחירות ואנחנו נבחר עכשיו בך, נגיד. אין בחירות כרגע, והפושעים האלה מנהלים פה את ההצגה, ומקבלים פקודות משוויץ, מאנגליה, מנאצים בעולם, וזו כרגע המציאות שמנסים לכפות עלינו, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. עכשיו, אמרת כמה דברים, אני רוצה אבל רגע לחזור אחורה, כי אני רשמתי לפה על פתק. קודם כל, לגבי הבחירה, אתה אמרת שהם מנסים בעצם להוריד אותנו לדרגה של בעל חיים, כדי שלא נוכל לבחור בין טוב ורע, ורק נשרוד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אני, בשידור האחרון, הלפני האחרון, שלחו לי סרט סובייטי, אתה לא יודע את זה, אתה לא ראית את זה, אבל אני מספר לך, ואני אספר גם למי שכאן ולא ראה את זה. שלחו לי סרט סובייטי. כן. סרט של איזה שעה, או יותר, שמדברים בו כל מיני מרגלים סובייטים של ברית המועצות לשעבר, כן? ומספרים מה הם גילו בגרמניה הנאצית, שוב, לא שאני מוריד מערך הרוע של ברית המועצות, כן? אני לא מציג פה את ברית המועצות כטובה וגרמניה כרעה, אבל בסרט הזה מוצג בעצם אותם גרמנים ומפקדים, כאילו גנרלים וכן הלאה. מה הם מצאו וגילו בגרמניה הנאצית? ואז יש קטע בסרט, ואני הקרנתי רק את הקטע הזה, ויש בסרט עוד קטעים שהם מראים. כי אנחנו למדנו על מחנות ריכוז, השמדה, עבודה, אבל לא למדנו פה בישראל על מחנות או על מקומות שבהם עשו ניסויים בבני אדם, כשהרצון שעמד, רגע, לא, עשו ניסויים, אבל שנייה, תבין, הרצון שעמד מאחורי המחקר הזה שלהם, הסטרילי, זה למצוא דרכים להפוך בני אדם לבעלי חיים. וזה מה שהראיתי, וזה כל כך מתחבר למה שאמרת ולנושא של הבחירה. עכשיו, אני רק עכשיו מבין למה שידרתי את זה לפני יומיים, אתה מבין? כי אצלי קודם כל זה מתחבר, וכל מי שעוקב אחרי התכנים האלה, זה פשוט עוד הסימון נופל, עוד הסימון נופל, ואני כל פעם מופתע מהסימונים שממשיכים ליפול, כי אפילו אני, שאני נקרא לדי בקי, נגיד, בחומר, אני כל הזמן לומד, זה פשוט מדהים, איך הם עובדים ואנחנו תמימים, חושבים שהכל לטובתנו. אז הנאצים ימח שמם עשו ניסויים בבני אדם בשביל למצוא דרכים להפוך בני אדם לבעלי חיים רק להישרדות, בלי יכולת באמת לבחור בין טוב ורע, ואת זה אני אומר היום אחרי שאני שמעתי אותך ואני מחבר בין שני הדברים האלה, זה אחד. שתיים, אתמול ראיין אותי מיכאל, בחור נחמד, והוא ראיין אותי, ומה שאמרתי בעצם תוך כדי הראיון, זה גם דבר מאוד מעניין, זה ש... אין לנו, ושוב זה מתחבר למה שאמרת, בנושא הפיזי, הביולוגי, אין לנו בחירה. זאת אומרת, תהליכים מתרחשים בגוף, אין לנו בחירה, קורה, לא קורה, אני אוכל, זה מתעכל, יוצא, אין לנו בחירה. דבר נוסף שאין לנו בחירה לגביו, אבל אולי זה הדבר הראשון, לא נוסף, זו הנשימה. עכשיו, הנשימה, אני לא יכול לעצור את הנשימה. גם אם אני אעצור רגע, אחרי זה אני מיד אנשום. אני יכול להתבונן עליה, אני לא יכול באמת לשלוט בה, אני יכול טיפה לשחק איתה, אבל אני נושם, וברגע שאני יוצא מהעולם, אני מפסיק לנשום. הנשימה היא החיבור המיידי של הנשמה. רגע.
לכן נקרא נשימה נשמה.
תביאו לי משהו שנייה. סליחה, פשוט בא שליח, ואני פה.
אני רואה פה, עדי בילום שם נמצאת, אני רואה את הסמל שלה.
כן, היא ביקשה, לא, זה, אלא אם כן יש משהו קריטי, אז תכף נראה, יכול להיות שהיא גם כתבה לי משהו, אז אני אומר, הנשימה היא החיבור המיידי לנשמה ולבורא עולם, ואין לי שליטה, הוא פשוט, ככה זה קורה, ואתה תקבל את זה, ואז מכאן כל התהליכים הביולוגיים שקורים, אין לי שליטה עליהם. ומה עושים? מה עושים אותם חבר'ה? קופים עלינו בד. זאת אומרת, הדבר הראשוני הזה, הכל כך חשוב, שאפילו לי אין שליטה עליו, הם באים ומייצרים שליטה כפויה על הדבר הכל כך בסיסי חשוב, שבורא עולם זה הדבר הראשון שנתן לנו פה, שדרך זה יש את הנשמה, ודרך זה אנחנו מבטאים את עצמנו. ועל זה הם שמים פיסת בד, ושטיפת המוח היא כל כך חזקה, שאני פתאום אומר, רגע, אם אני אחסום, אז לא ייכנסו וירוסים. מה זה השטות הזאת? זה לא, זה אפילו לא מדעי. עכשיו, זה מוביל אותי לדבר השלישי, שדיברת עליו קודם, וזה המדע. הם עכשיו, כאילו כבר זמן מה, אני קודם חיפשתי ולא מצאתי, שלחו לי קישור על מאמר מדעי במרכאות, שבו הם מראים כיצד כל מי שתומך בתיאוריות קונספירציה, במרכאות שוב התיאוריות, כי הן לא תיאוריות, הוא בעצם מתנגד למדע, הטהור, האובייקטיבי, הנכון כל כך, שמוביל אותנו לחיים מאוד מאוד טובים. והם ממש בונים שם את המשפטים, כשאני קראתי את זה, לא קראתי הכל, אבל קראתי את זה, ואתה יודע, נזכרתי בסרט שראיתי לפני 20 שנה בערך, 15 שנה אולי, אני לא זוכר, סרט, שכחתי את שמו, משהו כמו הפתרון הסופי, אבל זה לא בדיוק השם, שמראה איך הייתה ישיבה באיזה טירה בגרמניה, לפני הפתרון הסופי, ששם החליטו על הפתרון הסופי. עכשיו, זה סרט מאוד טוב, סרט בריטי, כל הסרט בחדר אחד, זאת אומרת, אתה רואה 20 שחקנים, רק שיחות. מרתק. למה? מה לומדים בעצם בסרט הזה? וזה מה שאני קשור לי מאוד לנושא הזה של הקונספירטור, כאילו מי שתומך בתיאוריות קונספירציות הוא לא מדעי. כי הצורה שבה היה כתוב המאמר הזה, והצורה שבה דיברו בסרט, היא צורה, מה שאמרת קודם, סטרילית. במקום לקרוא לבני אדם בני אדם, קוראים להם נגיד אובייקטים. במקום לקרוא למוות מוות, או לחיסול חיסול, ניטרול אובייקטים, או הזזה של האובייקטים. אני לא זוכר בדיוק, אבל ככה הם מדברים, הם לוקחים את העולם החי, הביולוגי של בורא עולם, מסנטזים אותו דרך השפה, ומייצרים בעצם דיון שיש בו ניתוק רגשי. זאת אומרת, מעולם של אמפתיים, של בני אדם חומלים, זה הופך לדיון של פסיכופתים, כי יש ניתוק רגשי, ואז אין לי בעיה להרוג אנשים, כי זה לא אנשים, זה אובייקטים, ואני לא הורג אותם, אני רק מנטרל אותם, וכן הלאה וכן הלאה, וזה מבנה את התודעה של מי שעושה את זה, ואז אפילו נגיד לעם הגרמני, שהשתתף בחיסול המתוכנן הזה והמסיבי, גם לא היה יותר קל להתמודד עם זה, בזכות שינוי התפיסה. עכשיו, גם פה בישראל ובכלל בעולם, עצם זה שיש מסכות, יש ניתוק רגשי. עצם זה שפתאום הוא מאומת ונדבק, הוא לא מאומת יותר, הוא מאומת.
אתה אדם.
מה?
גם חזותי, אתה לא מכיר את הבני אדם. אנשים שלום ברחוב, אני לא יודע מי הם בכלל.
בדיוק, אז גם זה, וגם אדם עכשיו מאומת. אין יותר בני אדם, יש מאומתים או לא מאומתים? יש אסימפטומטים או סימפטומטים? יש נדבקים או לא נדבקים?
קבוצת סיכון או לא קבוצת סיכון?
בדיוק, כל שינוי השפה הזה גורם לניתוק רגשי, ומבני אדם חומלים, אנחנו הופכים לבני אדם שעם ניתוק רגשי ואין לנו בעיה לפגוע באחרים, ורחמנא ליצלן זה רחמים, אנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים פה בהקדם, כי הרוב האנשים, שוב, הלוואי ואני טועה פה, הלוואי, וזה לא רוב האנשים כבר.
זה המשך החומר האנושי, של התורה גדרת האנשמת הציומית, זה המשך חומר אנושי, אבל עכשיו קוראים לזה אובייקטים, זה אותו דבר.
כן, מאומתים, נדבקים, אסימפטומטיים, אובייקטים, בהחלט. ואנשים לא רואים איך משנים את השפה למשהו אחר בכלל, ואז פתאום, הוא מאומת או לא? הוא נדבק או לא? אין יותר הוא נחמד או לא, הוא חביב או לא, אתה יודע, זה, הוא מאומת או לא, הוא נדבק או לא, הוא בבידוד או לא, זהו. וזה, אנשים לא רואים את הטירוף הזה, את השינוי תודעה שיוצרים באמצעות השפה, וזה מביא אותי באמת, למרות שאני, אתה יודע, אני לא יושב ופותח ספרי תורה, ומשהו בשפה העברית, שלמרות שגם אותה שינו קצת, כן, ברבות השנים, ואת הכתב.
זה לא לשון הקודש, זה שפה משיחיסטית, נוצרית פרוטסטנטית, שעשה את זה לדבר בן יהודה, וממשיכים בדרכו. זה פשוט לא לשון שלנו. הכל הפוך על הפוך.
לא רק הלשון, גם, כן, נכון, אבל גם הכתב, שינו את הכתב, האותיות המקוריות, אני לא בקיא בזה, אז אני לא רוצה באמת לדבר על זה, אבל אני יודע שהאותיות של היום, זה לא האותיות של פעם.
בן יהודה רצה בהתחלה לעשות בכלל אותיות לטיניות, הוא לא רצה בכלל לעשות אותיות יהודיות, כי הכל צריך כמו הנוצרים. גם המלרש שאנחנו מדברים, כשמדברים בשפה המשיחיסטית, זה הוא כותב, כי ככה הנוצרים קוראים את כתבי הקודש. הכל זה נצרות. זה בעיה גדולה.
אז לא, זהו, אני פשוט, תוך כדי הדיבור, עלו לי הדברים האלה, הקשרים, שאני חושב שהם מאוד חשובים, שקודם כל שאני מבין, אני קולט שתוך כדי שיחה, אני, וואו, אני מבין עוד משהו ועוד משהו, אז קודם כל תודה על זה, וגם עבור הקהל כמובן, כי זה כל כך חשוב, אתה יודע, אמרתי, ראיינתי שלשום את רבי דיוויד סמית מניו יורק, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אם ראית אותו, איש מקסים, והוא מדבר מאוד פשוט על הדברים הכי בסיסיים, על החיים שלנו, על החופש, על החירות, והוא עושה את זה במקום כל כך נקי, והוא מדבר על, אתה יודע, על השפע של הבריאה של בורא עולם, ועל הצמצום שהם רוצים להכניס אותנו אליו, כן? אז הוא בעצם מראה בפשטות, בשפה מאוד פשוטה, באמת. ואגב, זה היה שלשום בלילה, ואתמול בצהריים מחקו לי את ערוץ היוטיוב הראשי שלי, רק שתדע, כן? מחקו, נעלם, אין אותו יותר.
רגע, זה מחקו לך מזמן, לפני שבועיים, שלוש, לא?
שאז הם צנזרו, אני לא יכולתי לעלות סרטונים חדשים או לעשות שידורים חיים. ואז פתחו לי את האפשרות לכמה ימים, עשיתי ראיון עם הרב דיוויד סמית מניו יורק, ואתמול בבוקר צהריים, לא יודע בדיוק מתי, אני לא הייתי בבית שראיתי את זה, בשביל לראות את זה, ופשוט זהו, הסירו את כל ערוץ היוטיוב שלי הראשי, היו שם עשרות אלפי סאבסקרייברס, ומיליוני צפיות על סרטונים שעשיתי בשנים האחרונות.
אבל זה מגובה אצלך.
כן, אבל צריך להעלות את זה שוב, וגם 90% מגובה, או 95% מגובה, לא הכל, אבל כן, גם חלק נמצא על ערוץ שפתחה אדי שם בדוי, ויש עוד ערוץ שפתחתי ועכשיו יש לי עוד ערוץ משלי, שרת עצמאי שאי אפשר לצנזר, אבל אני אומר עוד פעם, המערכת התעמולה הזאת היא פשוט, וזה היה ממש אחרי השיחה הזאת עם הרב, והוא יש לו דווקא הרבה פולוורס בניו יורק, בארצות הברית, והיו כבר אלפי צפיות לסרטון, אתה יודע, תוך כמה שעות זה פשוט קפץ, וזהו, יוטיוב סגרה את כל הערוץ, לא רק את הסרטון הזה. אז סתם, אני אומר לך וגם לאחרים, שזה, האמת היא בצד שלנו, והיא, אי אפשר לחבוט אותה, אי אפשר להעלים אותה, אי אפשר להסתיר אותה, אי אפשר לסגור אותה, אנחנו פשוט צריכים להאמין ולהמשיך, כי, אתה יודע, יש אנשים, אפילו אני חושב בשידור הקודם איתך, שמישהו כתב, טוב, אין ברירה, אז מה, עדיף כבר, אתה יודע, למות וזהו. ואני אומר, מה פתאום? מה פתאום? אם אתה עכשיו הולך למות מרצונך, אתה, מרצונך, כאילו, אתה משרת אותם. מה, אתה תעשה הפוך, תחיה, תנשום, תוריד את המסכה, ותגיד להם, זוזו מפה, אתם עובדי אלילים, זוזו מפה, אתם קטנים, ואני פה שלא, זוזו מפה, אתם רוצים, תקשיבו לי, לא אני לכם, זה הסדר הנכון של הדברים. ויותר אנשים, כן, יראו את זה ככה.
Okay. אז אני אגיד עוד דבר, מה שדיברנו, שדעת שכל דבר הוא לא בתום לב, זה כמו שאתה דיברת, השפה של קבוצת סיכון, של זהו, הבריאה ששומעים מילים שלא שמענו אותם לפני כן, צריכים לדעת ישר שזה לא בתום לב, וזה יש פה מזימה. קבוצת סיכון, לא דיברו על זה אף פעם. ברגע שהמציאו את זה עכשיו, זאת אומרת, צריך לדעת, הנה עוד דבר, זה מזימה. אין דבר שם תום לב. אגב, בקשר לנושא הזה של קבוצת סיכון, הרי זה בדיוק הפוך. אם הוא בקבוצת סיכון, הוא צריך להיות משהו יותר בחוץ, לא להסתגר בבית. בדיוק הפוך, אתה גומר אותו לגמרי. כן? ואחד שיוצא מהתקפת לב, לא אומר לו להסתגר בבית, לא, תעשה פעולות, תלך ל...
או, זה החוצה, תנשום
אותך. כן, מי שיש לו כימותרפיה, לא אומרים לו, תסגר בבית, הקבוצת סיכון. לא אומרים לו, תסיק לחיות. אז פה רואים שזה מזימה, שבדבר כזה, שבכלל הכל מדומיין, עד כדי כך, הוא נשאר בבית. עכשיו, הטירוף, הסגידה המטורפת, שהם דיברו בשם המדע, שיש תיאוריות קונספירציה, והמדניזם, זה גם בדיחה לזה, שהפיזיקה של הקוונטים הרי הפריחה את זה, את כל המדניזם הזה, כבר לפני 115 שנה, שזה הכל בלוף, שאם זה מדעי, סימן שזה בלוף, ולכן נוצרו המושגים במדע המודרני, הפוסט-מודרני, וזה הכל, כולם משתמשים בזה, במושג נרטיב, המדע הוא רק נרטיב, רק סיפור, הוא רק מיתוס, שהכוונה יש קרים בגזבים, כל אחד איך שהוא רוצה, אבל פה הם ממשיכים לפמפם את זה, מסתירים את כל הסיפור הזה, על פי שיש זה תחום ענק, שהפיזיקה של הקוונטים, שבכלל ריסקה, הפריחה את כל סוד המדע המודרני, ופה מסתכלים אנשים כמו אנשים פרובינציאליים, שאפשר לפמפם להם הלאה, שהמדע הוא קדוש, וכל מילה מה שאומרת, הקדש, המדע זה קודש קודשים, בעוד שלמעשה, פיזיקה של הקוונטים הראתה, שאם זה מדע, סימן שזה בלוף, סימן שזה משהו של אדם, איך שבא לו להגיד, לא יודע, שגם הניסוי האמפירי, שהיה כל כך קדוש, היום יודעים, בפרוס פיזיסטנטים, שאין כזה דבר. תלוי איזה פרמטר אתה מכניס בניסוי, תלוי איזה פרמטר X יצא כך בניסוי. אתה יכול להכניס אחרת, יצא הניסוי בדיוק בפוך. עם השטיפת מוח הזאת, המדע הקדוש, הסגידה מטורפת, ואנחנו, התיאוריות הקונספירטיביות, אנחנו מדברים אינפורמציה, הם מדברים קונספירציה, ומופכים את הגלגל.
נכון.
זה דבר מורא ביום.
ויותר מזה, עוד דבר, בריאות הציבור, המונח כן. הזה של בריאות הציבור, אין כן. דבר כזה במציאות, אין, כן. אין ציבור שבריא או לא, או שאני אדאג לבריאות, זה לא קיים, זה סתם צירוף של שתי מילים, בריאות וציבור, זה כמו שאני אגיד, בריאות ארצית, בריאות מדינית, בריאות יבשתית, בריאות קהילתית, בריאות עירונית, אין דבר כזה, זה רק אני, בריא או לא בריא, או קצת בריא, או קצת חולה, או רק בן אדם אחד, אפילו לא בריאות משפחתית, אין דבר כזה. אין משפחה שכולם צריכים, אתה יודע, ליישר קו עם אותה בריאות. זה לא קיים, זה בדיוק
האמצעי. זה השוויון הפרוטסטנטי, זה השוויון הפרוטסטנטי.
בדיוק.
מה שקורה בארצות הברית, ומה שקורה פה זה עין נוח, אני יכול לראות, אם זה שם ככה, אז גם אני צריך להתיישר כמו שבכל העולם. זה השוויון, והרעיון הוא להביא את כולם להיות כבשים. ציבור של כבשים, וכן יש עניין של בריאות הציבור, זה הכל אותו סיפור, להביא אותי.
וחיסונים בכפייה, זאת אומרת, הבדיקות לכולם, והרצון הזה ליישר קו אצל כולם, כי מתייחסים אליו, מה זה חיסון העדר? מי הביא את השם הזה בכלל? גם אם יש דבר כזה, אתה יודע מה? עזוב את חיסון העדר, חיסוניות העדר. נגיד וזה לא קשור לחיסונים בכלל, אלא פשוט לכמה הגוף שלי חסים מפני, או יודע לטפל בכל מיני התקפות, אתה יודע, חיידקיות כאלה ואחרות. בוא נגיד ויש דבר כזה חיסוניות העדר.
עדר, כבשים, מה שהפולים חופשים קוראים לך.
למה עדר? למה לא חיסוניות בני האדם? למה לא חיסוניות? בדיוק זה, להרגיל אותנו, אנחנו כבר אומרים על עצמנו חיסוניות העדר, שזה ביזיון, כאילו, זה ביזיון שאנחנו, מוחנו נשטף כל כך, שאנחנו משתמשים בטרמינולוגיה שלהם בשביל לתאר אותנו. לא, לא, מספיק עם זה, מספיק. כבוד הרב, אני מאוד מודה לך, היה נפלא, ואני רוצה לבקש שתביא את המסמך, כן, כי זה, אני חושב שזה, אתה יודע, אנשים, בסדר, הם שומעים ומבינים ונופלים הסימונים, כשרואים מסמך שכתוב עליו, נגיד, מדינת ישראל רשומה כחברה תחת האום או תחת תאגיד יותר גדול, אומרים, וואו, עבדו עליי פה כבר 70 ומשהו שנה, וזה, ראיה כזאת, היא יכולה להוריד כמה הסימונים בבת אחת, ואני חושב שזה, אני חושב שזה יכול להיות ממש טוב לכולנו. אם תוכל להביא כזה, להביא כזה, זה יהיה נהדר. תודה רבה לך, ואנחנו נשוחח בקרוב.
אוקיי, תודה.
כל טוב.
כל טוב. אגב, השידור נגמר?
לא, אתה עדיין בשידור.
לא, כי אני רוצה להוריד את זה עכשיו, את השידור שלנו. אז איך עושים את זה? אני רוצה עכשיו...
אני אצא מהשידור ואז, בסדר?
אוקיי, לתוך כמה זקות, איך זה הולך?
עוד כמה זקות? תן לי רגע לצאת מהשידור, אני אצא... ביי, כל טוב.
כל טוב.